זו לא התוצאה שאיתה רצינו להיפרד מ-2021, וממש כמו הקורונה, אף אחד לא מבטיח שב-2022 זה ישתפר. החדשות הטובות הן שתמיד אפשר להאמין, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. בלוז ישראלי, אנחנו מתחילים.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
ערב טוב, נתימו.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רותם יחיה.
ערב טוב לכולם, כיף להיות פה.
וואי, רותם, איזה אנרגיות אחרי התיקו אתמול. וערב טוב במיוחד לעמית לוינטל.
ערב טוב, ערב טוב. אתם יודעים, אני אוהד ארסנל, ואם תמשיכו ככה, אנחנו עוד נתקרב אליכם, שזה אפילו בדמיונות שלי לא קרה כזה תסריט, אבל תתחילו לחזור לעצמכם, מה קורה?
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, כי זה שאתה אוהד ארסנל, אחרי כל פרק עם אוהדי ארסנל, אנחנו עולים על גל שאתה לא מאמין, אז אתה מוציא לנו את המנחוס, אז תודה רבה לך מראש. וכל אוהד ארסנל מקבל ממני את השאלה הזאת, למה ארסנל? למה לעוד פח?
כל אוהד צ'לסי יקבל ממני את השאלה בין כמה אתה, כי אתה יודע, ארסנל זה מועדון ש... היה נחשב להכי גדול במאה ה-20, או בוא נגיד, יש ליברפול, יש מנצ'סטר יונייטד, אבל בטופ 3 בטח, וזה קצת מסגיר את הגיל שלי, אתה יודע, אני כבר בעשור החמישי לחיי, עוד 142, אם הייתי נולד 10 שנים אחרי זה, כנראה הייתי אוהד צ'לסי, ואתם יודעים, מה שמעניין לגבי צ'לסי, שזה אולי המועדון הראשון של העידן החדש, של הכסף החדש, שבא איש עשיר, ואמר, אני רוצה לעשות את זה בכדורגל, רומן אברמוביץ', אנחנו מכירים את הסיפור כמובן, שהיה במשחק ריאל מדריד מנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות, ונדבק לו החיידק, ובמשך שנים, אתם יודעים, שרו לכם, you ain't got no history, כל אוהדי ליברפול במיוחד, והנה היום, יחסית למנצ'סטר סיטי, לפריס סן ז'רמן, לכל החדשות האחרות, הנובורישים כמו שאנחנו קוראים להם, אתם כבר מועדון עם מסורת מפוארת, מועדון שאתה יודע, הרבה אוהדים בארץ ובעולם, לא סתם ה-Pride of London, אתם קוראים לעצמכם, כי באמת אתם המועדון הכי הישגי מבירת אנגליה.
כן, הדרך הכי טובה לייצר לעצמך היסטוריה היא פשוט לחכות ולתת לו זמן לעבור, אז יש לנו רק פזם. שאלת, כשרותם שאל אותך למה ארסנל, אז אתה אמרת, אני יכול לשאול אתכם בני כמה אתם, אז תן לי לשאול, לענות לך על השאלה עם שאלה אחרת, ונשאל את, לא נשאל את נתי מור בן כמה הוא, אבל תהיה בטוח שנתי מור לא התחיל לעוד מ-2003.
תשאל חופשי. אני התחלתי לעוד ב-1995, אבל אני באמת נוף אחר פה, מגיע לראות את צ'לסי כ-30 משחקים בשנה, את ארסנל, דרך אגב, ראיתי בעונה שהם לא הפסידו אף משחק, שהם עשו 38 משחקים, ראיתי אותם באותה עונה, לדעתי משהו כמו 20 מתוך ה-38 ראיתי אותם באצטדיון.
וואו.
כן.
אני חושב שאתה לא יודע, נתי, שזה רואה את מספר אחד של צ'לסי, ואפילו יש לנו הוכחה לזה. לא לנו, לטלוויזיה הצרפתית, אבל זה סיפור אחר.
זה סיפור לפעם אחרת, אבל... אז טוב, עמית, אתה תספר יותר על עצמך, אבל אני רק ככה למי שלא מכיר, אז עמית לוינטל, אתם כנראה מכירים מערוץ הספורט או מצ'ארטון, אולי קראתם עליו את התורים שלו, בישראל היום.
בוואן, שאני נמצא בשנים האחרונות בוואן, אז צריך להזכיר גם אותם.
גם, אני כרונולוגית אני עובר איתך, אבל כן, שנים האחרונות בוואן, ומסיכומי מונדיאלים שונים, ונכון, 2010, 2014 ואיפה לא, עובד וואן, וגם היית עם דסקל בכל יום נתון, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, שאגב, הוא גם אוהד ארסנל, אז אני מרגיש שיש פה מגמה.
אנחנו אוהדי ארסנל בימים של ה-1-0 עם ג'ורג' גראם, שהיינו הקבוצה הכי מגעילה, והשיר של האוהדים היה One Hill to the Arsenal, Boring Boring Arsenal, כל אנגליה הייתה שרה לנו שהקבוצה הכי משעממת שיש, ואז הגיע ארסן ונגר והפך אותנו לקבוצה נאיבית, בדיוק הפוך מה-DNA, ואתה יודע, דווקא זה מדגיש כמה דיבורים על מסורת בכדורגל הם יחסיים, כן? כי תדבר עם מועד ארסן שגדל עד ארסן ונגר, זה בכלל הייתה מורשת אחרת של מועדון, והמועדון המציא את עצמו בחדש, ואתה יודע, מה שמעניין לגבי צ'לסי, שזה באמת אתה יודע, כמה המועדון הזה, אני, אתה יודע, היה המון זלזול לפני עשור, גם אחרי שלקחתם ליגת אלופות, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מאוד מעריכים את המועדון הזה, מה שעושה שם רומן אברמוביץ' עם האקדמיה המפוארת של אוהדים אחרים, שקבוצות אחרות לא נוח לדבר על זה, שלצ'לס יש את הנוער הכי מפואר אולי באירופה היום, כמות השחקנים וההישגים והכישרונות הגדולים שגם מביאים הרבה כסף למועדון, תראה בקיץ האחרון את המחירות, תמי אברהם 40 מיליון, תומורי 28, באמת שחקני בית נהדרים, אימפריה ראינו את זה לאורך השנים, ובאמת זה בולט מאוד בשנים האחרונות, עם למפרד ועם טוחל, אפשר רק להתקנא. וגם כל המתקנים, קובם, אתה יודע, אני יצא לי להיות במסיבת עיתונאים, שהציגו את פרננדו טורס, שהגיע מליברפול, לקובם, ואנצ'לוטי היה שם, וזה פשוט מועדון שהוא לראות ולהתקנא, במתקנים, בניהול, בעובדה שיש לו אישה, שהיא האישה בעיניי, הכי מרשימה בהיסטוריה של הכדורגל, מרינה גרנובסקיה, שעושה עבודה מטורפת ניהולית. אני אומר את זה למרות שהיום בדיוק מתפרסם שצ'לסי סיימה את יוני 2021, את העונה הקודמת עם הפסדים של 146 מיליון פאונד בגלל הקורונה.
טוב, מי לא? מי לא? ורוב הסיכויים זה שזה בגלל שרומן אברמוביץ' הוציא בסוף השנה במסעדה איזה חצי מהסכום. הכל טוב, כסף כיס. עמית, תודה רבה על המילים החמות. זהו, סיימנו, רק רצינו קצת להתעודד אחרי המשחק מול ברייטון אתמול. תודה רבה.
את צ'לסי עשיתי, תשמעו.
כן,
אבל לא. מה קורה לצ'לסי? תראו מה איתכם אתם.
זהו, באתי להגיד שאתה יודע מה אנחנו היינו משלמים כדי להיות מסוגלים לסיים משחקים ב-1-0 עכשיו. אנחנו לא מצליחים להחזיק את ה-1-0 הזה כבר כבר תקופה. אבל בסדר, אנחנו נגיע לברייטון ונגיע לתקופה, אבל לפני זה. תמיד אנחנו אוהבים להריח פה, אורחים עמית, אתה לא הראשון שמתארח פה, ואנחנו תמיד אוהבים לתת את הבמה לאורח, פשוט לצאת במסר לאוהדי צ'לסי, איחול השנה החדשה, כל מה שעולה לך לראש, לכל החבר'ה ששומעים אותך עכשיו.
קודם כל אני מאחל לכם שב-2022 תישאר לכם הגנה, כי כל הבלמים שלכם, החוזה שלהם נגמר ב-2022, ורודיגר הולך לעבור לריאל מדריד כנראה, ואספיליקואטה לברצלונה, אולי גם קריסטנסן לשם, אני לא יודע מה יישאר לכם, חוץ מצ'לובה שם במרכז ההגנה, אז אתה יודע, אני סומך על מרינה ועל רומן שיביאו את השחקנים ויחזקו את הקבוצה, אבל אני חושב שהקיץ הקרוב של צ'לסי הוא מאוד מאוד קריטי לעתיד המועדון, גם לרענן את מרכז השדה, שצריך להזכיר, ג'ורג'יניו וקנטה, החוזה שלהם נגמר ב-2023 כרגע, וחייבים שם רגליים טריות, ברור שסאול זה לא שחקן שיתאקלם בצ'לסי, אבל אני חושב שבאמת, הגדולה של צ'לסי, אלופת אירופה, זה שהיום היא חזרה למעמד שכל שחקן היה שמח להגיע אליה, למעמד הזה של הטופ, ואני בטוח שהגיעו שמות מעניינים מאוד. אני מאחל לכם שאולי תקחו אליפות, למרות שכרגע סיטי קצת בורחת, סיטי שמנצ'סטר סיטי מנצחת 10 מחזורים רצופים, יודעים, סיטי כל העונה הזאת ספגה גול אחד במחצית הראשונה, זה פשוט מדהים, היא נראית מכונה באמת אדירה, והמשחק הקרוב מול ליברפול של צ'לסי מאוד מאוד קריטי כמובן, כי יכול להיפתח פרדו ספרתי לטובת סיטי בפסגה, בייחוד אם יש שם טקו, אז אתה יודע, אני חושב, אני בתחילת העונה אמרתי על צ'לסי כאלופה, אני חשתי שתקחו עונה אליפות, אחרי ההחתמה של לוקאקו, ואני חושב שהדבר הכי יפה בצ'לסי העונה, שהיא מלמדת אותנו, גם צ'לסי ואטלטיקו מדריד, זה שתי הדוגמאות הכי טובות העונה הזאת, לכמה כדורגל זה משחק מטורף, כמה הפרשנות של כדורגל זה דבר שהוא מגוחך, אתה יודע, לפני חודשיים, חודש אמרנו על צ'לסי, זה נראית הקבוצה הכי טובה, הכי שלמה, הכי מאוזנת, אין שחקן אחד שהקבוצה תלויה בו, אפילו קנטה, שכולם מדברים כמה קנטה השחקן הכי חשוב של צ'לסי, אם תלכו ותבדקו את המאזן של צ'לסי העונה, וגם העונה קודמת, עם קנטה ובלי קנטה, אין הבדלים גדולים. זה נכון שכשהוא לא משחק, כמו מול אסטון וילה, כשהוא יצא, פתאום יש, הקבוצה נראית הרבה פחות טובה, הרבה פחות בטוחה, הקישור הרבה יותר חלש, אבל עדיין, זו קבוצה שהיא לא תלויה בשחקן אחד, ואני חושב ש... גם סיטי, אפשר להגיד עליה את הדבר הזה, מנצ'סטר סיטי, וגם צ'לסי, ותראו מה זה, דיברנו על צ'לסי כמה אדירה, ופתאום מגיעות כל הבעיות, איך זה, כל התובנות, כל מה שאמרנו על צ'לסי, מקבל פרספקטיבה חדשה, וכמו הרבה דברים, קשה לשים את האצבע, מה בדיוק קרה. אז אתה יכול להגיד, יש חולי קורונה, כמו קבוצות אחרות, יש פצועים, יש, אני חושב ש, אבל מה שתרם לזה לא פחות, זה הכבוד הגדול בטקס הבלון דור שעשו לצ'לסי, קבוצת השנה, ואז אתה יודע, בכדורגל אתה מוריד 5% ריכוז, 5% מוטיבציה, 5% של נצח בכל מחיר, ופתאום אתה מקבל גולים דקות אחרונות, תראו מה קורה לצ'לסי משחקי בית במבצע בסטמפורד ברידג', מאזן 4 משחקים אחרונים, רק ניצחון אחד בבית, וגם הוא היה בתוספת הזמן מאיזה פנדל כזה מפוקפק מול לידס, פתאום קצת המכונה חורקת, וכמובן קשה להעביר עונה שלמה בלי משבר, אבל מאוד מעניין לראות אם צ'לסי תצא מזה, כי שני המשחקים הקרובים זה מול ליברפול בליגה ומול טוטנאם בגביע הליגה, אז הולך להיות מעניין.
ובכללי חודש ינואר יש, כן. יש משחקים בין משחקים של טוטנאם, זה כזה ליברפול טוטנאם, צ'סרפילד טוטנאם, מנצ'סטר סיטי טוטנאם, זה חודש ינואר, אז
אז חודש קריטי מאוד, 2022
הולך להתחיל בסערה, ומול שתי הקונטנדריות האחרות, למרות שזה נראה כרגע כאילו יש רק אחת, אבל עדיין מוקדם, לא, אנחנו נגיע לכל זה, אבל לפני שנצלול באמת למה הסתבך מול ברייטון, ומה עלול להיות מול ליברפול, ואנחנו גם הולכים לעשות קצת איזשהו מבט מלמעלה היום, ולהסתכל על 2021 ממין מבט על, כי בכל זאת חוגגים סילבסטר מחר בערב, ותהיה שנה חדשה עם אפשרויות חדשות, אבל לפני זה, עמית, דקה של נוסטלגיה, משחק של צ'לסי ששידרת, או משהו שאולי שהיית, או משהו שזכור לך במיוחד?
צ'לסי לא יצא לי לשדר אותה הרבה, האמת שעבדתי בצ'רלטון בכמה שנים, מ-2015 עד 2018, ואולי פעם אחת שיצא לי משחק של צ'לסי, אבל אני הייתי לא מעט פעמים בסטמפורד ברידג', שזה אחד האצטדיונים שאני הכי אוהב באנגליה, בעיקר בגלל המבנה שלו, העובדה שאתה יושב בשורה הכי גבוהה, והוא כל כך תלול שאתה מרגיש על המגרש, וזה משהו אדיר, אני חושב שזה אחד המגרשים הנפלאים, גם השכונה שהוא נמצא בה, שזה כיף לבלות בה, ושופינג, וזה קרוב לתחנת רכבת, לפולם ברודווי, כל האזור הנהדר הזה, פשוט חוויה. אני חושב, הייתי בכמה משחקים בלתי נשכחים, בשני משחקים נגד ברצלונה, שאני רוצה להזכיר, אחד זה 4-2, שצ'לסי הצליחה לעבור אז את ברצלונה החזקה, עם הבליץ הזה תחת מוריניו, 3-0 במתפרצות, זה הייתה ברצלונה העוצמתית ההיא, ואז עם כל החבר'ה גודיונסן,
דמיין דף באותו משחק.
דמיין דף, בדיוק, ונכון, כל הקבוצה ההיא, אז ה-4-2 ההוא עם הנגיחה של טרי, שהכריע, הוא עדי ברצלונה שבחוש היה עברה על השוער ולדז באותו שער, ואז גם הייתי ב-1-1 ששבר את הלבבות שלו עדי צ'לסי, שעם 4 פנדלים שהשופט הנורווגי עובר בו לא שרק, ודקה 94 והשער של איניאסטה שהיה מול העיני, למעשה אני ישבתי באותו משחק ב-1-1 הזה, על קו ה-16, וחצי ראשון היה גול מדהים של אסיאן, אתם זוכרים, היה אוויר כזה, כדור משקות.
גול היחיד שלו אולי.
אחד היחידים.
היה לו גם איזה גול יוצא מן הכלל מול ארסנל, אבל...
נכון, 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 אז עדיף לא להזכיר אותו, זה הגול הכי יפה שלו, האמת. והשוויון של איניאסטה גם היה מתחת לעיניים, וזה משחק שאני לא אשכח אותו, גם בגלל השיפוט, גם בגלל החוויה, הדרמה, כל המתחת לעיניים שלי, אני רואה את גוארדיולה הולך להידינק, ללחוץ לו את היד, להגיד הפסדתי, כמו איזה נחש כזה, ואז מנצח ועוקץ אותו ומקיש אותו בדרך לזכייה, יצא לי גם להיות באותו שנה בגמר ב-2009, וזה היה ברומא, שהם ניצחו את מנצ'סטר יונייטד ברצלונה, אבל אני זוכר בעיקר את שני המשחקים הבלתי נשכחים האלה, הייתי עוד בכמה, ב-2-2 מול מנצ'סטר יונייטד בזמנו, זה היה ב-2002 או 3, עם בולו זנדן שכבש, ועוד כמה משחקים גם מול ארסנל, ובסך הכל, אתה יודע, הרבה חוויות טובות יש לי, אני לא אשכח למשחק מול ברצלונה אגב, כרטיסים נמכרו שם ב-400 פאונד, ב-800 פאונד, אתה יודע, בגלל שזה אצטדיון יחסית קטן, סטמפורד ברידג', המחירים, הביקוש היה עצום, אז הפאונד גם היה לו ערך של פי 6 או 7 משקל, אני זוכר, באו אליי אנשים שקנו כרטיס ב-800 פאונד, וזה 2005, אתה יודע, כמה אלפי שקלים, והם לא הכניסו אותם בכניסה, כי זה היה כרטיס מזויף. סיפורים מדהימים, לקח אותי, גם אני קניתי שם, באחד המשחקים מאיזה ספסר, שלקח אותי הצידה, הלכנו, פתאום הוא אומר לי, אתה יודע, כבר חשבתי, הוא בא להשדוד אותי, בשלב, פתאום נתן לי כרטיס, אני מסתכל, רואה את הברקוד, מתפלל שזה בסדר, ונכנסתי, והקטע המצחיק זה, שהייתי אמור לכתוב טור לישראל היום, על המשחק הזה, אני מדבר על ה-1-1 עם איניאסטה, ואתם יודעים איך זה העיתון, איך שהמשחק נגמר בשון ישראל אמור לרדת לדפוס, זאת אומרת זה היה לקסקס, זה משחק גדול, חצי גמר ליגת אלופות, בכל זאת אתה כותב איזה 500 מילה, ולא היו לי אמצעים, נכנסתי כאוהד, לא ביצי העיתונאים, כי אי אפשר היה להשיג אקרדיטציה לאותו משחק, אז אני מתקשר בטלפון להכתיב את הטור, ולספר על העליונות של הפרמייר ליג, ולנתח את המשחק, ואיך שהטור מוכן להתפרסם, בא הגול הזה של איניאסטה, וכל הטור נזרק לזבל, וצריך להכתיב טור חדש, כי כל ה... אתה יודע, כל התוצאה השתנתה, כל המשמעויות השתנו, אתם יודעים איך זה, כולנו חכמים בדיעבד בספורט הזה, ורואים משחק מהסוף להתחלה הרבה פעמים, אז אני זוכר גם את הלחץ האדיר הזה, של ברגע האחרון, ב-C, העומס והלחץ, אתה צריך לשנות את כל הטקסט.
אז... ממשחק שהוכרע ברגע האחרון למשחק שהוכרע ברגע האחרון, כי את התחושה הזאת הרגשנו גם אתמול בשער הזה של דני וולבק. אגב, כמה נוסטלגי דני וולבק.
כמו ארסנל, דני וולבק.
כן. זה רק החמיר את הצביטה בלב בשער הזה, וזה מין אחד אחד שבא אחרי שצ'לסי חיברה שני ניצחונות, ומול גם מול ברנטפורד בגביע הליגה, והיה נראה קצת יותר טוב מול אסטון וילה, ואז הגיע אחד אחד הזה שהוא היה קרוב, כי סך הכל שער בדקה 91. נזכיר רק את ההרכבים, מנדי בשער, אספיליקואטה, קריסטיאנסן בהדרו של תיאגו סילבה ורודיגר, פוליסיק כשחקן הכנף הימני עם ג'יימס במקום אלונזו על כנף שמאל, ג'ורג'יניו וקובצ'יץ' באמצע, מאונט, קלום אדסון אודוי ורומלו לוקאקו בהתקפה. תכף נדבר על האירועים הספציפיים, אבל היה משהו אתמול במשחק שאני חושב שזו פעם ראשונה שראינו העונה, למעט, ראינו כמה דקות כאלה אולי במשחק מול זנית בליגת האלופות ומשחקים אחרים, אבל בעיקר בדקות, אבל אתמול הייתה תחושה שקחו את ה-90 דקות, ברייטון פשוט הייתה טובה יותר מצ'לסי, כמעט נקודה. בכל סטטיסטיקה, בשליטה במשחק, זאת אומרת, גם כשצ'לסי לא טובה, אז אנחנו רגילים לראות אותה כזה, שולטת, מניעה כדור, לא מספיק אפקטיבית בשליש האחרון, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא מספיק שחקני התקפה, ובלה בלה בלה. אבל אתמול, בכל אלמנט, ברייטון פשוט היו טובים יותר, וזה זה כבר חדש.
בייחוד אחרי השער של לוקאקו, שצ'לסי נעלמו, צ'לסי די נעלמו, אתה יודע, היינו מדברים אחרת עם קל ומד צונודוי במצב
היה מסיים את
אלוהים ישמו,
ובוא נגיד כדורגל אתה הרבה פעמים זה עניין של משחק של ניצול הזדמנויות, אבל מה שבאמת ידיג זה כמו שאתה אומר שברייטון התנועה והנהדרת הזאת של גרם פוטר היא שיחקה באותו מערך, זאת אומרת היו שתי קבוצות שהציבו מערך של 3-4-2-1 ממש דומה, ואתה יודע, ב-1-1 הזה, במאצ'אפ, שחקן מול שחקן, ברייטון היו יותר טובים, ובסוף, נכון, השאר הגיע בתוספת הזמן, מאוד מתסכל, נכון, צ'לסי רצו פנדל גם, וטוחל מאוד בכה שלא שרקו לפנדל בסוף, על פוליסיק שם, אבל עדיין, מה שמדהיג זה איכות המשחק של צ'לסי, וגם העובדה ש... מה שאמרנו על צ'לסי לא מזמן, שזה לא משנה מי משחק, הקבוצה כמו מכונה, רצה, הגנה לא סופגת, זה כבר לא נכון. פתאום עם כל האילוצים שאתה, אתה יודע, ריס ג'יימס נפצע לך, פוליסיק משחק בקו ימין, ואין שחקני כנף. והשאלה הכי מעניינת עכשיו, זה האם תומאס טוכל, בגלל כל הבעיות, האילוצים, הפציעות, החולים, האם הוא יישאר עם אותו מערך, שכבר אין לו כמעט שחקנים לשחק בתפקידים האלה, או שהוא יתגמש ויתאים את עצמו לצרכים של הקבוצה. אתה מחפש נקודות חיוביות בצ'לסי אתמול, שאני מזכיר לך גם הפציעה של קריסטנסן וגם הפציעה של ריס ג'יימס מדיגות. בפרמייר ליג צריך להזכיר, יש רק 3 חילופים, בניגוד לליגות האחרות שיש 5, וזה לא כל כך אוהב את זה, אבל האנגלים הולכים עם זה. לוקאקו חוזר להרכב לראשונה מאז אוקטובר ושם גול, משחק שני רצוף, אז קצת חוזר לעצמו הבלגי הענק, אבל הרכות של צ'לסי בקישור מאוד מדהיגה, ואני חושב שטוחל צריך לתת הדעת מה הוא עושה עם זה, אולי הוא עובר לשחק עם שלישיית קשרים באמצע, אם זה יתאפשר לו, קנטה, קובצ'יץ' וג'ורג'יניו, הוא עשה את זה קצת בעבר.
הוא עשה את זה אתמול במחצית השנייה כמעט.
נכון, כן.
מדקה 60 אולי 70, שראינו שאנחנו הולכים ממש לתאום. ובסופו של דבר זה כמעט והצליח.
זה גם חילוף שראינו כמה פעמים, זה לא משהו חדש, הקנטה במקום שחקן התקפה הזה.
נכון. אבל השאלה היא לפתוח ככה משחק וקצת לשנות, לוותר אולי על שחקן אחד מהשלישייה הקדמית. מה שכן, צ'לסי, משהו, אתה רואה כמה גם כדורי איזה עניין של ביטחון, והקבוצה הזו רצה על אוטומט, היא ראתה נהדר, פתאום בתקופה האחרונה העסק חורק, משחקים אחרונים היו... צריך להגיד, היו לא טובים, גם מול אסטון וילה, עם כל הכבוד לניצחון, לא היה חסר הרבה שווילה ישבו, זה לא היה תצוגה של דומיננטיות, ואתה יודע, כמו שמאפיין את המשחקים האחרונים, מול אברטון ווולפס,
ואז יובה אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד קשה, לא זכור לי בשנתיים האחרונות כזה תקופה וכזאת מכת פציעות והקורונה בכלל, והנה התוצאות.
אם הזכרת את הקורונה, אני חושב שזה הנושא אולי המרכזי עכשיו בכדורגל האירופי בכלל, כמות הנדבקים שוברת ציים, אני לא יודע לאן הולכים, בפרמייר ליג בגלל 16 משחקים בדצמבר עד עכשיו, כמות 103 נדבקים רק בשבוע אחד, 20 עד 26 בדצמבר בפרמייר ליג, בלליגה כל קבוצה עם 8-9 נדבקים, ומאוד מאוד אני מעלה את זה, כי אני לא אתפלא... אם פתאום החליטו, אחרי שהחליטו להמשיך בעונה הזו בפרמייר ליג, אם פתאום ישנו את ההחלטה ויהיה איזו עצירה, וזה מאוד לא פשוט המצב כרגע, צריך להגיד בכל הליגה, הרבה מאמנים מתלוננים, אבל כמו שאמרת, צ'לסי ניתנה 4-0 על יובנטוס, כל העולם, כולל אני, עם פוסטים משתפכים, בירחתי אותם, כמה, אתם זוכרים, זה לא סתם הניצחון על יובה, זה גם כל ארבעת הכובשים במשחק הזה, שחקני בית, שלובה, ג'יימס, מי היה שם? אדסון אודוק, אני חושב שוורנר, נכון, נתן את הרביעי בסוף, אבל שלושה כובשים שחקני בית, גם רובן לופטוס צ'יק בישל איזה גול, תצוגה תכלית, ומאותו משחק מול יובה, התחילה הנפילה, שאתם זוכרים, היה את כל הקבוצה חוגגת, את כל השנה הזאת, בבלון דור, שעשו להם כבוד, אבל משהו שם חורק, ואתה יודע, אני גם צריך להזכיר, כל השמועות סביב העתיד של השחקנים, הספיליקואטה לברצלונה, רודיגר ריאל מדריד, תיאגו סילבה כנראה יישאר, אבל גם הוא חתום עד סוף העונה, קריסטנסן וכולי, זה כשחוזה ששחקן נגמר בסוף העונה, זה טבעי שהראש שלו לא יהיה 100% בקבוצה.
אני רוצה להתייחס לזה באמת, כי... אני יודע, נתי, שאתה לא מאמין שטוחל ישנה הרכב, זאת אומרת, ישנה מערך, כי טוחל יתאהב בשלושה בלמים וילך עם זה עד הסוף, אבל אני רוצה, נתי, אני רוצה שתיקח משהו בחשבון. קודם כל, נתי, טוחל, כשהוא התחיל בצ'לסי, הוא אמר, זה לא שאני מאוהב בשיטת שלושה בלמים, הרגשתי שכדי לייצב את הספינה, אנחנו מדברים אז 26 בינואר, כשטוחל מגיע לפני המשחק הזה מול וולפס, הוא אומר, קודם כל כדי להציל משהו מצ'לסי של למפארד, אני חייב לשחק עם שלושה בלמים כדי לייצר ביטחון, ונראה מה קורה. זה נקודה ראשונה, והוא עוד מחויב לזה תוכל גם היום, זאת אומרת, גם בראיונות אחרונים הוא אומר, אני לא מבטיח שום דבר. דבר שני צריך לקחת בחשבון, באמת כמו שעמית אומר, פשוט את השחקנים, אין לך צ'ילואל, עכשיו גם אין לך ג'יימס, אנחנו לא יודעים בדיוק מה חומרת הפציעה, אבל זה בטח לא היה נראה טוב. זה השחקנים הכי דומיננטיים, כמו שאתה לוקח שחקנים והחשיבות של השחקנים להרכב, זה השחקנים הכי חשובים להרכב, שניהם לא יהיו. וגם צריך לקחת בחשבון את השחקנים שכנראה הולכים לעזוב בקיץ, רודיגר שאנחנו תמיד אמרנו שהוא לא טוב בשיטת ארבעה מגנים, אבל בשלושה בלמים הוא נהדר, אם הוא לא יהיה ויגיע בלם אחר, אז אולי אפשר לחשוב על משהו אחר, קריסטיאנסן, הספיליקווטה, שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתם, יכול להיות, אולי לא העונה, כי השחקנים עדיין יהיו פה ואולי קצת מחורים לשיטה, אבל יכול להיות שלקראת העונה הבאה, ובהתחשב בהחתמות שיגיעו, ומה יקרה בפציעה של ריש ג'יימס, ואיך צ'ילוול יחזור, אולי כבר העונה נראה לזה סימנים, ויכול להיות שצ'לסי לקראת שינוי מערך קצת כפוי, אבל...
בוא נפרק את כל הסלט ירקות שהרגנתם פה, כי הרגנתם פה סלט ירקות, דברים שקשורים ודברים שלא קשורים. מה יהיה בעונה הבאה? זה סיפור של עונה הבאה, זה לא מעניין כרגע אף אחד. יש כרגע רכבת שירדה מהמסילה שלה. הרכבת ירדה מהמסילה שלה משני סיבות. שבעה חולי קורונה, שאף אחד מהם עוד לא חזר ממש, ועוד שבעה פצועים של פציעות ארוכות, של 6-8 שבועות. זה המון. אתה יכול להתגבר על פציעה של שחקן אחד, אתה יכול להתגבר על פציעה של שחקן שני, מתישהו זה הקש ששבר את גב הגמל. צ'לסי לא נראית כמו צ'לסי, היא לא שייכת למה שקרה. אנחנו איבדנו למעשה, ושימו לב איך אנחנו הולכים לשחק נגד ליברפול. יש לנו שני בלמים מרכזיים, תיאגו וקריסטיאנסן, שניהם אינם. יש אלון שני מגינים מעלינו את צ'יליואל ואת ריס, שניהם אינם. זאת אומרת שכל הכוח שלנו הבא מהשחקני קו, שכל הקו היה שלהם. אבל אין מה לעשות. השחקנים מתורגלים לשיטה אחת, וכל מאמן שיש לו כבוד עצמי לא משנה את שיטת המשחק שלו. הוא לא ישנה את שיטת המשחק שלו, בטח לא העונה. הוא ימשיך לשחק עם השיטה הזאת, מי ישחק בלם מרכזי ביום ראשון נגד ליברפול, על מה אני אגיד לך, עניין שלו, מי ישחק על הקווים, גם כן, אני אפילו לא יכול לחשוב. לעשות תחשוב גם עוד פעם, מתוך השחקנים שיש לו, אלונסו למשל, אלונסו אמור לשחק על הקו של סלאח, אין יותר מיסמץ' מהדבר הזה, אבל אני לא רואה משהו אחר שהוא עושה, אני לא רואה שיבוצים אחרים.
גם טורל היה נשמע מיואש שברעיון הוא אמר, אין לנו יותר, אין לנו יותר שחקני כנף, לא יודע מה יהיה מול ליברפול, כולם פצועים, ככה.
ברור, אז פיליקווטה בכושר הכי גרוע בקריירה שלו, לא מסוגל להעביר פס כבר חודש, הוא אמור להיות מה שנקרא לשחק על הצד השני, על מנה, לא יודע, באמת אני לא יודע איך הוא מרכיב את משחק ההגנה. אני מניח שהוא ישחק עם שלישיית קשרים. זה דרך אגב גם נגד ברייטון נראה יותר טוב מהרגע שקנטה נכנס והם היו בקו שלוש. אבל עוד פעם, צריך להגיד האמת. צ'לסי כרגע זה רכבת שירדה לגמרי מהמסילה שלה. מה זה ירדה מהמסילה שלה? היא רחוק רחוק מהמסילה שלה. להחזיר אותה למסילה זה עוד פעם שיחזרו השחקנים, ויהיה אפשר לחדור לשיטה, ויהיה אפשר לחדור לשיטות אימון, זה ייקח המון זמן. הבעיה שהרכבת הזאת רק מתרחקת ומתרחקת. מה שראינו אתמול זה לא רק שחסרים לנו המון שחקנים, זה גם אלה שנמצאים מאוד מאוד עייפים, תשושים, אמצע רך, ז'ורג'יניו במשחק הכי גרוע שלו בעונה, שאלו בהוכיח שהוא לא יכול להיות בלם מרכזי, אלא רק בלם מצד ימין, אז פיליקווטה נראה חלש, שני השחקנים ששיחקו על הקווים, אלונסו נראה תשוש לגמרי, פוליסיק נראה לא בתפקיד הטבעי שלו, ולא בדיוק יודע מה עושים בתוך התפקיד הזה, הקו הקדמי נראה רך, המון 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 בעיות, המון בעיות שהן לא פתירות, אני לא חושב שמישהו אמור להתעסק, אולי מרינה אמורה להתעסק עם מה יש שנה הבאה.
לפני שנה הבאה, נתי, יש ינואר, וינואר אני חושב מאוד קריטי, אתה צריך להביא שחקן קו שמאל, צ'ילו ליד סוף העונה גמור, אולי תאו הרננדז... תאו הרננדז ממילאן זה אופציה נהדרת, אני מאוד אוהב.
אני אגיד את זה ככה. כולנו יודעים שבינואר אין העברות גדולות, ואני חושב שצ'לסי חייבת להביא שחקנים בינואר. אני חושב שטוכל לא התכוון להביא שחקנים בינואר, אבל השבועיים האחרונים שכנעו אותו לגמרי.
אגב, לא רק קו שמאל, גם קו ימין, ודיברנו על זה בפודקאסט בפרקים האחרונים, שקו ימין הוא אפילו בעייתי יותר, כי מילא בקו שמאל יש לך עוד את אלונזו, קו ימין אין לך כלום.
אם אני הבנתי נכון, ריס לא רק שירד על קביים, יתרו לו קרע בשריר, זה פציעה של חודש, ואחרי זה הוא צריך להתחיל לחזור לזה. זה גם כן 6 שבועות בחוץ.
כן, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המצב עם ג'יימס, אבל זה נראה...
יש לך בקו ימין את הדסון אודוי, שזו העמדה המקורית.
אוצ'ר לא יכול לשחק במשחקים מהותיים במשבצת הזאת. זה לא התפקיד שכאן רך.
השאלה המרכזית, שאתה רוצה להביא שחקנים, האם ללכת להביא בינואר מתוך פאניקה שחקנים בינוניים, שאז אתה נתקע איתם 3-4 שנים, ואחר כך אתה... מה לעשות איתם?
אתה עכשיו שואל שאלות שאין שאלות כאלה בחיים, כי אתה בינואר לוקח קודם כל מה שיש בשוק. זה לא פינה כבחירתך. בחיים זה רק מה שנקרא שאתה מלך, יש לך בחירות בין טוב לטוב מאוד. בחיים אתה בוחר בדרך כלל בין חרה ליותר חרה. אז זה המצב. יקחו את מה שיש, כי חייבים להביא. ואם המשמעות של זה גם שאנחנו עלולים להתקע עם שחקנים, יכול להיות, ואם צריך אחרי זה למצוא איך למכור אותם. אבל רותם, אין בחירה כזאת. אין בחירה מושלמת כרגע, שמישהו ישאיל לך לחצי עונה, שחקן מדהים ומצוין, שיסגור לך את הפינה, יוכל לשחק בשלבים הגבוהים בליגת האלופות, במאבקים על 1-3 בליגה, וימשכו אותו אחר כך בחזרה. הקבוצה לא תשחרר לך שחקן אם אין עליו תחליף באותה קבוצה. להביא שחקנים בינואר זה אירוע. זה אירוע בעייתי, אתה בדרך כלל מקבל שאריות של קבוצות, או שאתה שם כסף גדול, ואחר כך יכול להיות שאתה תתקע איתו גם.
בואו נתייחס גם לאופציות שכן עלו, כי היה ניסיון ליצור קשר עם ליון לגבי אמרסון, שליון אמרו לא תודה, אנחנו נשאר איתו. ג'ו הרננדז הוזכר כאופציה, אנחנו גם יודעים שמילן כבר נורא רוצה לחדש לו חוזה ארוך טווח, וזה גם שחקן ש... בוא נגיד שבחלום רטוב זה אופציה נהדרת בלי קשר, כי הוא שחקן מעולה, אבל זה גם שחקן של כמה עשרות מיליונים. קשה לי להאמין שצ'לסי תכניס את היד לכיס בשביל שחקן שאמור למלא מקום של צ'ילואל, גם אם זה לחצי עונה, אבל איכשהו זה נראה לי לא קורה. לוקה דין עדיין נראה אולי האופציה הכי ריאלית, בגלל המצב שלו באברטון ומצב החוזה שלו. מי זה?
אני חושב ש... אם צריך להביא שחקנים, יביאו כבר וישקיעו עם שחקנים צעירים, כי גם ככה יש לנו סגל שהולך ומתבגר, ואנחנו בין תקופת ביניים, בין אספי שמסיים, לבין מאונט שמתחיל. אז אם כבר התחילו ויפתחו את הכיס כבר בינואר, מה שגם יש לנו את האופציה של להביא שחקני בית שיסתמו את החורים ולהתפלל, שכן נשרוד את, את התקופה הקרובה, אז אני באמת מקווה שישקיעו, ושיהיה לנו מזל עם העברות, כי זה לא נראה פשוט להביא שחקנים בינואר.
חברים, תשכחו מזה שמישהו ייתן מתנה אפילו לשחקנים מושלים. גם לשחקנים מושלים יש הסכמים, שאם הם הגיעו למכסת משחקים מסוימים, אז אי אפשר למשוך אותם לפני סוף עונה. יש הסכמים כאלה שאין מה לעשות, עושים אותם בתחילת עונה. כל הדברים האלה, העברות בינואר זה כאב ראש אחד גדול. זה כאב ראש אחד גדול, אתה לא תמיד מקבל את מה שאתה רוצה. אני אומר לכם שהסיכוי שצ'לסי תמצא איזושהי מציאה בסכום טוב שהיא יכולה לעשות בו שימוש לשנים כרגע, מקבוצה בחירה או בחירה קצת פחות, הרי אנחנו לא ניקח קבוצה מססואלו, שחקן מססואלו. אם אנחנו נביא שחקן מהסוג הזה, אני אומר, עוד פעם שיש סיכוי של שחקן שניתקע איתו בהמשך, אבל עוד פעם, זה השיקולים, אבל אני אומר לפני זה, יש למועדון קו, המועדון צריך להיות כרגע כנה עם עצמו, מה המטרות שלו לעונה הקרובה? כשאנחנו דיברנו בתחילת עונה, דיברנו כולנו על כל התארים האפשריים, כשאני מסתכל על הסגל כרגע, גם אם נביא שחקן אחד פה ושחקן אחד פה, אני בצערה וביגון קודר מודיע, שלדעתי צ'לסי השנה טופ פור, זה מה שהיא יכולה לקחת, והיא תיקח את זה, ולנסות לחשוב שהיא... ליגת אלופות זה מזל, זה ימין השמאלה.
אני לא חושב שצ'לסי יכולה להתמודד על האליפות השנה, אני אומר את זה באמת ביגון רב. אני חושב שלא רק שהרכבת שלנו לא על המסלול, אני חושב שבחודש הקרוב סיטי תברח גם לנו וגם לליברפול, ובפברואר למעשה האליפות... תוכרע באופן לא רשמי, אבל תוכרע. אני חושב שצריך להסתכל, ואני בטוח שהמועדון עושה זה. הוא צריך קודם כל לסדר מחדש מה השאיפות שלו לגבי העונה הזאת, עם כל מה שעבר עלינו, ואז להגדיר מה עושים, מה לא עושים, מבחינה כלכלית, מבחינת שחקנים קדימה. ולדעתי זה גם מסיק לו במועדון. אני לא אתפלא אם אנחנו נראה רכש צנוע, או החזרה של מושאל כזה או מושאל שני מקבוצות שאפשר להביא אותם, בטח לא השחקנים הבכירים.
לא אמרסון ולא כאלה. בואו, ייקח לנו זמן
להחזיר את הרכבת למסלול.
עמית, הסיכום שלך על הסוגיה הזאת?
קודם כל, אני חושב שהרבה דברי טעם שאני מסכים עם רובם הגדול, אני חושב שמול ליברפול, אחד המפתחות יהיה מייסון מאונט, בגלל המצבים הנייחים. כמו שצ'לסי נראית, אני חושב שהיא צריכה להיבנות, קודם כל לשבת מאחורה, היא לא תוכל לשחק התקפי מדי מול הסילונים, מול סלח מנה, השחקנים המסוכנים שיש לליברפול בהתקפות מהירות, ובטח נוכח הכושר של צ'לסי, שהיא בלי ביטחון. אז אני מצפה ממנה לשבת יותר מאחורה, לנסות להתבסס על התקפות מעבר ומצבים נאחים, והטכניקה האדירה של מייסון מאונט בביתות החופשיות, בקרנות כמו שראינו הרבה פעמים, ואני חושב שזה מפתח. שוב, איך אתה מחזיר את הביטחון לקבוצה שאיבדה אותו, שהיא במצב כזה, אתה רואה את חוסר העונים של טוחל, ובאמת אחרי המשחק אתה רואה כמה הוא מפיל את זה על כל העולם, הפצועים, השופט, אז זה קצת שונה מכל השנה הזו, רק החמנו לטוחל שהראה דברים אדירים, ועכשיו פתאום בא המשבר הקשה הזה, כמו שנתי אומר, עוד שנייה אליפות כבר אי אפשר לדבר על זה, ככה עשיתי ממרחק שכבר להיות באמת אלופה, ואז אתה יודע, אני חושב שאם כולם יחזרו, צ'לסי עדיין יש לה את הקישור, את המרכז קישור כשבמיטבו, עם ג'ורג'יניו וקנטה וגם קובצ'יץ', שיכול, בטופ של אירופה, שכל מועדונים, יש כמה קבוצות בודדות, ריאל מדריד, ובודדות שיש להם קישור באיכות הזאת, וכן ללכת עד הסוף באירופה זה אפשרות, אבל כמו שאתם אומרים, תואר כמו גביע הליגה, גביע, זה כרגע השאיפות, אם אתה מדבר, היותר ריאליות, נוכח הבעיות בקבוצה, ומאוד מעניין לראות מי יבוא בינואר. בינואר לא קל, כמו שנתי אמר, להביא שחקנים, לשלב אותם. אני חושב ששחקן כמו צ'ואמני ממונקו זה בינגו, אבל עוד פעם, צריך לראות מה אפשר להביא וגם לשלב אותם, זה לא תמיד פשוט. והיתרון של צ'לסי, בגלל המחלקת נוער המצוינת שלה, שאפשר קצת להעלות שחקנים, יש כמה כישרונות, אפשר אולי להחזיר מהשאלה, כל מיני דברים כאלה, אני לא יודע אם יש בייבק קלוז בסוף העונה, נגיד על טומורי, יש, אתם זוכרים אם יש?
לא קיים,
אז אתה יודע, אבל דברים כאלה, כן, ואני חושב שיש שחקנים שצריכים להרים את המשחק שלהם, קלו מצונו דוי, יש לו את כל הארסנל היכולות, חוץ מהפעולה האחרונה, שהוא תמיד ככה עושה את הטעות.
היית חייב להגיד ארסנל, היית חייב להכניס את המשחק. כן,
גיא הברץ חזר מהקורונה.
יש לו בעיה עם סיומת. לקלו מצונו דוי,
כן.
בגיל 8
בערך. עמית, אני אהבתי שאמרת שלקראת ליברפול מייסון מאונט יכול להיות המפתח בגלל המצבים הנאחים, כי זה מחזיר אותי אחורה למשחק הראשון של טוחל מול ליברפול, זה היה 4 במרץ 2021, וצ'לסי הגיע למשחק הזה, אני מזכיר לכם, טוחל הגיע רק בסוף ינואר לקבוצה שבמקום 9 בליגה, והדברים היו נראים לא טוב, וככה לאט לאט עם השינוי מערך ועם הצבא של השחקן הזה פה וקצת עניינים טקטיים דרך האימונים, לאט לאט דברים התחילו להתחבר גם ברביעי למרץ, ואז צ'לסי ניצחה את ליברפול 1-0 משאר של מייסון מאונט. ניצחנו את ליברפול, אבל לא בגלל שאז חשבנו שאנחנו קבוצה מי יודע מה, אלא דווקא בגלל שידענו שאנחנו באים כאנדרדוג, וצ'לסי נתנה מין משחק הזה, וזה עבד, זה עבד גם במשחק הזה מול ליברפול, זה עבד במשחק הראשון מול אתלטיקו, שאני חושב שצ'לסי ניגשה למשחק הזה כאנדרדוג, ואז הבינה שהיא יכולה יותר. זה היה מול סיטי בעונה שעברה במשחקים, גם בליגה וגם בגביע הליגה, אולי ברמה מסוימת בגמר ליגת האלופות. יכול להיות שבגלל התחברתי למה שאמרת, שצ'לסי צריכה לשחק מאחורה, יכול להיות שאנחנו צריכים קצת לחזור על ה-state of mind הזה של, קצת כמו שהיה כשטוחל הגיע. אנחנו עוד לא שם, בטח עם המצב הקיים בסגל והפצועים והחולים והעניינים. אולי זה היה קצת, אולי קצת קפצנו מעל הפופיק קצת מדי, מהר מדי, ואם נחזור קצת לשורשים האלה של כאילו אנחנו עוד צעירים, אנחנו עוד בונים את עצמנו, תוכל רק סוגר כאילו, עוד לא סגר פה עונה מלאה תוכל, עשה חצי עונה ועוד חצי עונה, הצניות הזאת וקצת לחזור למנטליות של האנדרדוגיות הזאת יכולה אולי לתת לצ'לסי איזשהו אפשרות לצאת לדרך חדשה לקראת החצי השני שלנו.
איתמר, אני לא מבין אף מילה שהייתה במונולוג הזה.
אני יודע, בגלל זה אני אומר את זה, נתי.
נגיד ליברפול בשנה שעברה הגענו לא כאנדרדוג לאקרף, הם היו בלי בלמים בכלל, עוד מעט השוער שיחק בלם, הם לא הצליחו להגיע פעם אחת לשער שלנו במשחק שלם, שיחקו עם שני בלמים מצחיקים שלדעתי חזרו לליגות החובבים, או אלוהים יודע איפה הם נמצאים. אז התקופה הזאת של העונה שעברה לא הייתה פייבוריטית בשום משחק, זה אחד. לגבי הסוגיה של הצניעות, צ'לסי העונה הזאת התחילה את העונה, אני אומר לך, כמועמדת לאליפות. אני רואה צ'לסי מ-95, אני רואה את הליגה הזאת.
מה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מסכים איתך, זה גם סוכניות ההימורים לדעתי, אזור מנהיגה בקטע.
הרכבת לא על המסור, זה לא קשור לצניעות. אין לך הגנה ליום ראשון. ההגנה שלך, אין לך בלם מרכזי, שזה התפקיד הכי חשוב בצ'לסי, לא תיאגו ולא קריסטיאנסן, זאת אומרת שעושים רוטציה על המשבצת הזאת, אין לך אף אחד אחר בצ'לסי שיכול לשחק על המשבצת הזאת, אין לך שחקני אגף, שצ'לסי בנויה עליהם, כל השיטה של תוכה בנויה על שחקני אגף, שמעשה חורכים את הקו, עושים התקפה, הגנה 90 דקות, אין לך שחקנים כאלה, יש לך מיסמץ' גדול של השחקנים כמו אלונסון, סלאק, ובצד השני משחק כמו מנה, אלוהים יודע, ולכן אני צודק, אתה חייב לקחת את קו ההגנה ולרדת הכי נמוך שאפשר, ולהתפלל שם, ואז באמת, מה זאת אומרת באיזה מצב נייח, או באיזושהי התקפת מעבר, זה מה שיש, בקטע הזה אני מסכים איתו לגמרי, אבל זה לא בגלל צניעות, זה בגלל שזו הסיטואציה כרגע. בחיים אנחנו מגיבים למציאות, אנחנו מגיבים לסיטואציות, לא לחלומות ולא לדברים שקרו בשנה שעברה. אין שום משמעות למה שקרה שנה שעברה, אין שום משמעות למה שקרה לפני חודשיים. יש כרגע מצב נתון ביום ראשון, אם המצב הזה צריך להתקיים. האם צ'לסי צריך לשחק הגנה נמוכה? אני חושב שכן, בטח ובטח בסיטואציה הקיימת. האם תוכל יצטרך להמציא את עצמו מחדש? יצטרך להמציא את עצמו מחדש? נאחל לו בהצלחה. אין לי ספק שנראה דרך אגב שלישיית קשרים, שעוד פעם אני מזכיר לכם, אנחנו מכירים את אותו מיינית, כי אנחנו עדים את הקבוצה הזאת, קנטה בממוצע שהוא משחק משחק וחצי, הוא נפצע. עכשיו, אין לנו מחליף גם לקנטה, אלוהים יעזור לנו מה שנקרא, אם אנחנו שוחקים את קנטה במשחק הזה, נגד ליברפול, ועוד פעם הוא נפצע ואף לנו לחודש הקבוצה. אופציה מה שנקרא סבירה שתקרה, וזהו, אבל אין מה לעשות, זה העונה הזאת, צריך לעבור אותה איכשהו.
וכן, עמית, רצית להגיד?
אני חושב שכן, קודם כל אני חושב שצ'לסי מאוד הצעירים, שחקני הבית כמו ג'לובה, כמו הדסון אודוי, שאני מניח שיחזור לקו ימין כי אין אופציות, הם מאוד חשובים מול ליברפול במשחק הזה. הטים ספירט מאוד חשוב, אבל אתה יודע, הגנה מאוד מדהיגה, תיאגו סילבה כמובן אם יהיה קשיר זה מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהדבר הכי בולט זה שאין תחליף לרודיגר כמה שהוא חשוב, ואנחנו לא מדברים על העונה הבאה שרודיגר לא יהיה בצ'לסי כנראה, הולך להיות הבלם עם המשכורת הכי גבוהה בעולם, בריאל מדריד כנראה לפי מה שמסתמן, אבל כרגע אני חושב שאם אני צריך לסמן איש מפתח נגד ליברפול זה רודיגר, שאתה יודע, הוא באמת, הוא יכול היה לקבל כרטיס אדום נגד ברייטון על הכניסה הזאת בלמפטי, ואתה יודע, מזל שהשופט חס, אבל אני באמת, הוא בלם נהדר שקורא את המשחק בכזו אינטליגנציה, חכם, משחק עם ביטחון, גם מוציא התקפות, מסוכן מצבים הנייחים, נכס אדיר, שאתה יודע, רק אפשר להצטער על זה שהוא שחקן חופשי בסוף העונה.
ובנימה חצי אופטימית זאת, אולי דרך הכי טובה להתעודד היא להיזכר במה היה בשנת 2021, אנחנו סוגרים אותה מחר בלילה, וסך הכל אני חושב הייתה שנה שאוהדי צ'לסי ירצו לזכור, בעיקר כי היא מסמנת אולי בניגוד ל-2012 שהייתה גם ליגת אלופות וזה, אבל היא בעיקר סימנה סוף תקופה, 2021 מסמנת כנראה מעבר לכל תחילה של תקופה, תחילה של טוכל, תחילה של שחקנים צעירים, גם שחקני בית וגם שחקני רכש צעירים שהגיעו, וזה משמעותי. אז שאלנו אתכם, החבר'ה ששומעים אותנו, מי איש השנה שלכם בצ'לסי, מבין שחקנים, אנשי הנהלה, כולל מרינה ורומן, תוכל כמובן, כולל קבוצת אנשים שנתנה עונה נהדרת, למעט ההפסד בגמר ליגת אלופות לברצלונה, אבל באמת עונה מיוחדת של אמה הייז וסם קר והבנות, וזה היה סקר כמעט לא פייר, כי גם כשפרסמנו אותו, ניחשנו בינינו מה היו התוצאות, והן מוחצות לגמרי, תומס תוכל הוא איש השנה שלכם, ומעניין אותי אם יש פה מישהו שמעוניין לאתגר על הקביעה הזאת, ולהכתיר מישהו אחר כאיש השנה שלו, או לחילופין, להסביר למה הבחירה בתוכל היא כל כך טבעית ונכונה.
אני יכול להסביר לך. זה מאוד פשוט. הוא האיש ש לקח קבוצה בסיטואציה מסוימת, בתוך שלושה חודשים הפך אותה לאלופת אירופה. אני לא חושב שיש מאמנים כאלה.
ארבעה חודשים בימיים.
תתפוסתי בקטנות, כי אני לא כמו תוכל בפרטים הקטנים, אבל שתדע לך שהוא באמת מאמן, שהוא נכס להמון המון שנים מבחינתי לצ'לסי, וכמו שנתי אומר, הוא אחד המאמנים הכי טובים שהיו לנו אי פעם, ואחד המאמנים הכי טובים כיום.
מזכיר את דימטאו, אה? שבא באמצע עונה, איזה הבדל אבל בין דימטאו, ככה, נגד אלופות בחרו.
אז חייה הקודמת זה 89% מזל, פה זה 99% יכולת מטורפת.
נכון, ואני חושב שזה מאוד קשה, מה שמסמל את השנה של צ'לסי זה הקושי לבחור את איש השנה, כי מרינה גרנובסקה הראויה לתואר הזה לא פחות, אתה יודע, היא זאת שהביאה את אוכל, בחרה דווקא בו, היא זאת שבקיץ האחרון הביאה את לוקקו ב-115, ועדיין צ'לסי יצא מורווחת בקיץ הזה, ככה שאתה יכול ללכת לכולם, אם תשאל, אגב, מחוץ לאנגליה, מי איש השנה של צ'לסי, כולם יגידו לך אנגולו קנטה, אתם זוכרים את ההצגה שלו מול ריאל מדריד.
או ג'ורג'יניו.
וגם ג'ורג'יניו הייתה לו 21 לא רעה בכלל.
נכון, ג'ורג'יניו, שחקן שקיבל המון כבוד, עם איטליה גם.
כמעט הוא עזר.
אבל תראו, טוכל, אל תשכחו שהוא הלך לפריס סן ז'רמן, ופשוט קראו לו את הצורה שם. פריס סן ז'רמן זה גנון, מאמן שם הוא סדרן עבודה, הוא לא יכול להגיד לנאמר מה לעשות, ולאמבפה מה לעשות, וזה היה נראה, אתם יודעים, הדברים הנפלאים שהוא עשה עם דורטמונד, הלכו לאיבוד קצת, הוא לא הצליח להביא את העקרונות שלו, שהוא כך מאמין בהם בפריז, והרבה זלזלו. צ'לסי לקחת אותו אחרי החוויה הזאת, לדעת מה הוא שווה, ולהביא אותו, וכאיש שהוא בעצם מעל השחקנים, כמו שהוא צריך להיות במדת המאמן, ולעשות את זה, זה קרדיט עצום למועדון הזה. תוכל עשה עבודה אדירה, גם הגישה שלו הנהדרת, הפך את המועדון הזה לחביב מאוד. הכל, אם אתם זוכרים, התחיל מול אתלטיקו מדריד, בשמינית הגמר שם, עם ההצגה שצ'לסי הייתה כמה דרגות מעל מי שהייתה בדרך לאליפות ספרד, אחרי זה הגרלה נוחה עם פורטו גם, ואז הגיע ריאל מדריד בחצי, והגמר, אני חושב שאתה גם הניצחון גם פעמיים על מנצ'סטר סיטי, גם בגביה, בדרך לגמר, להפסד מול לסטר, הרבה משחקים גדולים שצ'לסי ניצחה, כמו שהזכרתם, ליברפול ואחרים, קבוצה שהגנתית גם, ההבדל הכי גדול זה ההגנה, הרי הוא הגיע אחרי תקופה של נפילה גדולה של למפרד, שלא צריך לנצח כמעט במשך איזה חודשיים, ואז מהפך שלהם, קודם כל לבנות היסודות ההגנתיים, מנדי בשער, שאתה יודע, עם רקורד נהדר של רשתות נקיות, שקצת הלך לאיבוד
לאחרונה. גם עליו אפשר להגיד איש העונה, או שחקן העונה.
האמת שאני הצבעתי בסקר הזה דווקא למנדי, פשוט בגלל הסיפור ובגלל ה... אתם יודעים, באמת סיפור מטורף, וכזה 21 באמת הייתה שנה משמעותית לאיש הזה.
אנדרייטד, בוא נגיד שהוא אנדרייטד של העונה. כי אתה יודע, גם כי הוא אפריקאי ולא מעריכים אותו מספיק בכל מיני סיבות, אבל לספק השוער הזה ראוי להרבה מחמאות.
ואני אהבתי בסקר הזה שאומנם בפער עצום, אבל השחקן השני עם הכי הרבה קולות היה ריס ג'יימס. אני לא חושב שהוא השחקן שאם אנחנו נזכר, לפחות במסלול שצ'לסי עשתה בדרך לטופ 4 בסוף העונה שעברה, וכמובן השחקה בליגת האלופות, אני לא יודע אם הוא השחקן הכי בולט, בחצי עונה הראשונה, בעצם בחצי עונה השנייה שהיא הייתה הראשונה של טוכל בעונה שעברה, כי קנטי היה משמעותי יותר כמובן, ואפילו ז'ירו היה מאוד משמעותי, מייסון מאונט והאברץ וורנר עשו דברים, ריס ג'יימס היה שם, אבל אני לא חושב שהוא היה בפרונט כמו שהוא היה בפרונט מתחילת העונה הזאת, והוא השחקן השני בזה, ולכן אני אומר, הרבה מה-21 הזה זה לא רק סיכום וסוף של דברים, זה ממש התחלה, ואני חושב שבשבילנו העודים ריס ג'יימס מייצג את מה שצ'לסי גם אמורה להפוך ולהיות, כמובן עם מייסון מאונט ועם דקלן רייס, אמרתי דקלן רייס? חכו לעונה הבאה.
שומעים את החלומות שלך, היית אמר, הכל בסדר.
אבל נדמה לי מייסון מאונט נבחר לשחקן העונה
אצלו.
נכון.
שנה הבאה.
כן, מאוד קשה לבחור. בסוף זה ג'ורג'יניו וקנטה, אני חושב, הכי משמעותיים באמצע, אבל קשה לבחור שחקן, שזה כל כך מאוזן היה. לוקאקו הגיע רק בקיץ, אתם יודעים, אנחנו מדברים על העונה שעברה, הוורץ לא בדיוק נתן מספרים, ורנר עוד נחשב נפילה, ובסוף, אתה יודע, זה האמצע של צ'לסי שהיה הכי משמעותי.
ולקראת סיום, נעשה אולי קצת נוסטלגיה, וננסה לחזור, כל אחד מכם אולי יספר על איזשהו משחק של צ'לסי משנת 2021, אי אפשר לבחור בגמר, אוקיי? כי זה כמובן, זו התשובה הכי קלה, הגמר מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות, אבל חוץ מהמשחק הזה, שזה בטח המשחק האהוב על כולם של 2021, אם אתם צריכים לחזור אחורה ולבחור איזשהו משחק מהשנה הזאת, שצרוב לכם במיוחד, לעשות לכם את זה קל, אני אתחיל, זה כן משחק מול סיטי, אבל זה משחק הליגה מול מנצ'סטר סיטי, שהיה ב-21 במאי, 21 במאי, בשמיני במאי 2021, משחק ליגה, סטרלינג כובש דקה 44, זייך משווה ב-63, ומרקוס אלונזו, הידוע לכל אחד, איכשהו ידוע בשבילו, בדקה 92, משלים את המהפך של צ'לסי, שזה, אני חושב שזה המשחק, שלפחות מבחינתי, בשביל נתי, אני יודע, נתי, תמיד היינו פבוריטים שנה שעברה להכל, אבל בשבילי זה היה המשחק שהפך את צ'לסי של טוכל מאנדרדוג ל... לא יודע, מה הפך מאנדרדוג? פייבוריט, אוברדוג. זה היה משחק שממנו כבר אמרתי, אוקיי, אנחנו יכולים לצליח כל קבוצה. וזה לא משנה אם נקבל את אתלטיקו, או את ריאל מדריד, או את סיטי שוב בגמר. זה היה משחק, זה כבר היה לקראת סוף העונה אמנם, אבל כבר הבנת שהולך להיות משהו גדול, והבנת שגמר ליגת האלופות ומנצ'סטר סיטי, זה משהו שהוא כבר אפשרי לעשות. אז זה המשחק שלי מ-21. אתה איתי?
אני אפשר.
אחרי שמעת שאתה מסכים איתי ואני כבר התרגשת.
קודם כל אני בוחר, צר לי שלקחת לי את הגמר, כי אתה בטח יודע איזה דרך עשיתי כדי להגיע לפורטו להיות בגמר הזה, שהיה אסור לישראלים להיכנס לשם, עברתי בחצי כדור הארץ כדי להגיע לפורטו לגמר, אז זה לא יפה שלקחת לי אותו, אבל אני חושב שלפני השמינית גמר הרכבת עלתה למסלול, ואמרתי פה אצלך, צ'לסי הולכת עד הגמר. צ'לסי הולכת עד הגמר, כי ראיתי שהרכבת עתה על המסלול, שני המשחקים נגד הספרדיות, שבהם הייתה עליונות מוחלטת של צ'לסי. ראית את הקישור של ריאל מדריד, כמו חבורת גריאטרים בני 45 של בית אבות, לא מסוגלים לעמוד בקצב, זה היה מבחינתי צ'לסי בשיאה של העונה שעברה. בגמר הבאנו יכולות אחרות, הבאנו בעיקר יכולות של קו ההגנה, שסיטי גם אם הם משחקים עד היום לא היו מצליחים להפקיע גול, אבל כן, הניצחון מבחינתי זאת אומרת צמד הניצחונות על ריאל מדריד, זה היה אמירה לבוא ולהגיד חברים, כל מה שהוא לא באנגליה לא שווה שום דבר, וממה שיש באנגליה אנחנו הולכים להיות הטובים ביותר, כן, משחק שיש בו הצהרה
יפה.
אני נתי במשחק הזה, אתה לקחת לו את הגמר, הוא לקח לי את החצי גמר של ריאל מדריד, שזה באמת אחד המשחקים שמאוד מאוד...
אז נראה אותך רותם, תמצא משהו אחר.
שמע, 4-0 מול יובה, זה עדיין כאילו אני מקנה בצ'לסי שהלוואי ונוכל לחזור לחודש אחורה, כאילו.
אני יכול להגיד לך כמי שהיה במשחק הזה, לא יודע מה רואים בטלוויזיה, אבל עוד פעם, יובה קבוצה ברמה של מקום 12 עד 15 בליגה האנגלית.
האמת שבאיטליה הם בערך שם.
אני אומר לך את זה, אני הייתי במשחק הזה, ואני אומר לך שמשחק נגד סאות'המפטון, או משחק נגד...
לא, אבל נתי, יובה הייתה כבר, אם הרי אי אפשר לשפוט את זה ככה, הם כבר עלו שלב. לא היה להם על מה לשחק, נכון שהם נראו רע, נכון, והם היו בהרכב מאוד חסר, ויובה השנה היא קבוצה לא טובה, אני מסכים איתך שהיא קבוצת אמצע טבלה, בוא נגיד בפרמייר ליג, אולי מקום 7-8 או משהו כזה, בטח יובה קטסטרופה, אבל עדיין הם סיימו בסוף מעל צ'לסי, זה היה המשחק היחיד שהם הפסידו בשלב הבתים.
בכדורגל יש מזל כמו שאתה יודע, וגם במשחק הביתי שהם ניצחו 1-0, זה היה בהתקפה היחידה שהם עברו את קו אמצע המגרש, ביתה 60 מטר קדימה שמישהו נגח מעל הצפי וכדור נכנס, וקו הגנה של 4 בלמים ושני מגינים שעמדו בתוך ה-16, 6-7 מטר מהשער, זה שהם עלו זה עדיין לא אומר שהם שיחקו כדורגל, לפעמים דברים מסתדרים לך, כן, ראינו גם משחק הזה השבוע, איך לסטר בלי בלמים לא מקבל את גול מליברפול, כן, שהיה צריך לגמר 5, לפעמים זה מסתדר לך בכדורגל, וזה עדיין לא אומר שיובה כרגע מסוגלת לשחק כדורגל פוזיטיבי ברמה של קבוצה צמרת אירופאית.
אין ספק, יובה מאוד מאוד חלשה, הקישור שלה תיקח לפני עשור, איפה הייתה עם וידל פירלו ופוגבה, ואיפה הוא היום, קישור אפור ואיוני, אין מה להשוות, אתה צודק. אני מזכיר מהבחירות שלכם, שבואו, אני הייתי הולך על המשחק עם ריאל מדריד מה שהזכרתם עם שי, אבל עדיין אני אלך על הגמר, כי אין מה לעשות, זה מה ש...
רק לך מותר, רק לך מותר עמית, כי זה הקורד הסיום, רק לך מותר.
לא, יש פה אפליות.
לא, יש פה, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים איפה הבנו בדיעבד שהולכים זה, אבל זה המשחק, זה הדבר האמיתי, זה הסטייק שאתה אוכל לארוחת צהריים, גמר ליגת האלופות, נגד מנצ'סטר סיטי שהגיע כפייבוריטית, מנצ'סטר סיטי שהגיעה כרוצה לקום אחרי שהפסידה לצ'לסי כמה שבועות לפני זה בגביע, ואתם יודעים, שתי הקבוצות שעלו בלי חלוץ טבעי למשחק הזה, וזה לא רק שצ'לסי באה כאנדרדוג, היא פשוט עשתה את זה בקלות, על אוטומט, סיטי בכלל לא הגיע להזדמנויות, ההגנה של צ'לסי עבדה שם בלי להתאמץ בכלל, ואני חושב שהמשחק הזה, זה המשחק של השנה, ששם את צ'לסי גם על המפה כאימפריה אירופית, כי היא מפסידה, שבדל מאוד גדול בין להפסיד גמר ולהישאר עם תואר אחד בהיסטוריה באירופה, בליגת האלופות, לבין לזכות ולשים את חצוכה במפה, ולהפוך לקבוצת השנה בזכות המשחק הזה, זה המשחק שהגדיר את
זה הרבה. זה לא רק המשחק הזה, אבל עמית, זה כל הדרך מאז, והניצחונות
של צ'לסי. אבל אם אתה מפסיד...
דובדבן, שבא...
המשחק זה באמת
הדובדבן,
זה לא רק
אם אתה מפסיד אבל את הגמר אף אחד לא יזכור את הדרך, אתה יודע איך זה כל דבר זה משחק אחד שמגדיר את העונה.
אני צודק ב-100%.
יש מנוסח אחד, הכל טוב,
זה חבר,
זה המשחק הזה, זה לא באותו מקום,
זה נראה לי כבר אקורד הרבה הרבה יותר שמח לסיים בו גם את הפרק הזה וגם את שנת 2021. אז בהזדמנות זאת, זו נאחל לכם גם שנה טובה ובריאות טובה, שמרו על עצמכם, מקווה ש-22 כבר נראה הרבה יותר משחקים מהסטמפורד ברידג'. נתן, אני יודע שקשה לך מאוד לעשות שנה חדשה בארץ, אתה לא רגיל למה שקורה פה, אבל...
לא, הייתי מ-1995 בקופה, אבל...
ונקווה ש-22 תהיה טובה גם מהבחינה הזאת. עמית לוינטל.
22 זה חכים זי יש אגב, שנעלם
אז לאחרונה. אז בכלל יש לנו ציפיות מ-22. ועמית לוינטל, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, היה כיף גדול, כיף לסגור איתך את השנה ולעשות...
אני חושב משהו, לפני שאנחנו מסיימים.
ודאי.
כל מי שנמצא פה בפודקאסט יודע שאין לי הרבה אהבה לעיתונאים, בטח עיתונאים ישראלים. אבל עמית, פעם
ראשון
אני שומע אותו,
הוא תודה. תודה נתי, האמת שהיה לי כיף גדול איתכם, ותמשיכו בעבודה המבורכת.
עמית, אתה אולי לא מעכל כמה זה משמעותי לקבל כזאת ברכה מנתי, זה כאילו, אפשר בקורות חיים לשים את זה.
תאמין לי, הספיק לי חצי שעה
כן, זה עסק רציני. חברים, שתהיה לכם שנה טובה, סוף שבוע טוב, שמרו על עצמכם, תודה שוב לעמית נבנטל, נפגש פה שוב ממש בקרוב. ביי בינתיים.